אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, 104.9, 105.3 FM, באתר ובאפליקציה, איתנו באולפן, אבי שמאי ואיבגני רזרוביץ' שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, שלום מאיה.
שלום יובל, אנחנו מדברים לא מעט כאן על המעבר מספרות לטלוויזיה, על סדרות שעוברות עיבוד למסך, ועל הצורך של הטלוויזיה בסיפורים של הסופרים. התופעה הזאת תעמוד במרכז של סדרת אירועים חדשה במשכנות שעננים, בהנחייתה של נועה מנהיים, ואנחנו נדבר איתה היום. נדבר גם על השיר טוקי יוסי. נעשה קצת מדרש שיר, מאיפה בא טוקי יוסי, מאיפה בא תוגת המאירי של אברהם חלפי. יש ביצוע חדש גם נורא יפה לטוקי יוסי, אז החלטנו לדבר על זה. אבל נתחיל עם השחקנית סיסילי טייסון, שמתה יומיים אחרי שיצא הממואר שלה, Just As I Am. היא הייתה אישה השחורה הראשונה שקיבלה אוסקר לשם כבוד, השחורה הראשונה שזכתה באמי בקטגוריית השחקנית הראשית, ושבמעמד קבלת מדליית החירות הנשיאותית, האיתור האזרחי הגבוה ביותר בארצות הברית, אמר עליה הנשיא ברק אובמה שהיא לא רק הצליחה בקריירת המשחק הארוכה, ויוצאת הדופן שלה היא גם עיצבה את מהלך ההיסטוריה. טייסון בת ה-96 הייתה חלוצה בפגישה שלה, כאשר היא בחרה בעצם בדרך באופן יוצא דופן, כדי לקדם ולשפר את דימויין של נשים שחורות, היא החליטה שהיא תגלם רק דמויות שחורות חיוביות. עמדתה הזאת עלתה לה כמובן בתפקידים שהיא איבדה בקולנוע ובטלוויזיה, ובכל זאת היא זכתה להכרה גדולה.
על מדף הפרסים שלה לאורך השנים, ניתן למצוא בנוסף לאוסקר ולאמי, גם את הטוני, את פרס גילדת שחקני המסך, פרס פיבודי, מרכז קנדי, היכל התהילה של התיאטרון האמריקאי, היכל התהילה של יוצרי הסרטים השחורים, היכל התהילה של האקדמיה לטלוויזיה, תארי כבוד משלל אוניברסיטאות, תארי הוקרה מתנועות לזכויות האזרח, לזכויות נשים, שוויון וצדק גזעי, בית ספר לאומנויות שנקרא על שמה, ועוד הרבה מאוד דברים. בממואר שלה, שיצא יומיים לפני מותה, היא מספרת כי מעולם לא הייתה לה כוונה לשתף ולספר את סיפורה האישי, אבל כעת היא מרגישה שהגיע הרגע לעשות את זה. היא מוכנה לומר את אשר על ליבה, ושם באמת היא פורסת את תובנותיה ואת סיפור חייה המרתק, כולל הניסויים שלה, להגדת הג'אז מיילס דייביס.
אז יומיים אחרי מותה של סיסילי טייסון, כבש הממואר שלה, שיצא, זאת אומרת יומיים אחרי מותה, הוא כבש את המקום הראשון ברבי המחר של אמזון, כשהוא דוחק למטה אפילו את ספרה של מי שנחשבת היום לשם החם ביותר באמריקה, אמנדה גורמן. במקרה של גורמן, אגב, הוצאת וייקינג מודיעה כי עקב הביקוש הגובר יודפסו ספריה ב3 מיליון עותקים בכריכה קשה. הספר, The Hill We Climb, זה השיר, נגיד שנקרא לזה שיר שהיא דקלמה בהשבעה, היה אמור לצאת ב-27 באפריל, אך לאור הציפייה האדירה שנוצרה, תוקדם מציאתו ל-16 במרץ. טוב, בסדר. היא כבר יש...
אבל היא כבר מקום שני.
היא כבר מדגמנת, היא כבר מקום... כן, כי שם אפשר להזמין מראש כל מיני דברים. והיא כבר הפכה למוצר מאוד מעוצב. האמריקאים יודעים לעשות את זה.
ואני חושב שבכל זאת, הנה, את מסתכלת על זה שהממואר של סיסילי טייסון הוריד אותה מהמקום הראשון למקום השני, לא רק מוצרים, יש גם...
לא אמרתי שרק, אבל הם יודעים לעשות מוצרים טוב. ואנשים מאוד שמחים להפוך להיות מוצרים, שזה הדבר המפתיע בעצם. אבל אם אנחנו כבר מדברים על אמזון, זאת אומרת, אז יש איזה זווית ישראלית, זה ממש לא קשור, רק אמזון קשור פה. אבל אני חושבת שעוד מעט אולי הישראלי הזה יכבוש את הפסגות של אמזון, וזה יהיה מעניין. הספר של העיתונאי נדב אייל ראה אור באנגלית בחודש אפריל האחרון, מדובר בספר שיצא פה בעברית, המרד נגד הגלובליזציה, יצא בהוצאת משקל, ידיעות ספרים, ב-2018, באנגלית הוא נקרא ריבולט, ולמה אני חושבת שיגיע לאמזון? כי ביל קלינטון ממליץ על הספר הזה עכשיו, וגם יובל נוח הררי המליץ עליו, אז יש לו הרבה סיכוי. אם מישהו לא רוצה לקרוא את החומרים הקלים האלה של גורמן, אולי יכול לקרוא נדב ויאל. מעניין אגב מי יותר משפיע במחירות, ביל קלינטון או יובל נוח הררי. מי יותר כוכב.
והשאלה גם אם נגיד נדב אייל יהפוך עכשיו למוצר, כמו שקרה אולי ליובל נוח הררי, אחרי שהוא כבש את רשימות רבי המחיר של אמזון.
יכול להיות, מוצר זה הרבה כסף. קשה לעמוד כנראה בפיתוי.
זה נכון.
נחכה ונראה.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar. Que temo ahogar de amor y cuál este celos me vas a dar oh, dices tú mi tesoro basta con mirarlo y tuyo será y tuyo será
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. זה היה שיר הנושא של נרקוס, נכון?
נכון מאוד.
את יודעת שלא ראיתי אפילו פרק אחד של הסדרה הזאת, אני מבוש ונחלם האמת להודות בזה, כי כולם מדברים על הסדרה הזאת.
קדימה, צפה.
שווה, ראית?
כן, אני אוהבת, אתה יודע, כאלה דברים.
מה זאת אומרת? אני לא יודע כל כך...
יש אלימות.
אה, יש שם אלימות?
אני גם אוהבת. כן, אני אוהבת.
אבל זה טוב?
לא נעים להגיד, כן, זו סדרה טובה.
מעולה, אני אנסה אותה. אנחנו מדברים על טלוויזיה, כי קודם כל אנחנו אוהבים טלוויזיה, אני יכול לדבר...
אנחנו אוהבים טלוויזיה.
כן, כן, אוהבים.
אתה שינית את דעתך.
לא...
במשך שנים אמרת שאתה לא אוהב טלוויזיה.
יש לי בעיה עם הרבה סדרות, אבל כשיש סדרה טובה, אני ממש אוהב את זה.
אבל שום סדרה לא טובה בעיניך.
מעט מאוד.
הבנתי. ואתה מרגיש שזה כאילו הופך אותך לאדם שהוא ענין במיוחד?
לא, זאת עובדה. יש אנשים שאוהבים מתוק, יש אנשים שאוהבים מלוח.
ואתה לא אוהב לא מתוק ולא מלוח.
אוהב מלוח.
אוקיי. בוא נדה שאתה לא אוהב מתוק.
אני לא אוהב מתוק.
אוקיי.
אבל נגיד, אני רואה עכשיו את הסדרה הצרפתית הזאת, 10%. זה אחלה, אני אוהב את זה מאוד.
כן, סדרה טובה.
זה ממש מהנה וגם חכם.
יש עכשיו את העונה האחרונה שגמרתי לראות אותה בשברון לב מסוים.
לא, בלי ספוילרים.
לא ספוילרים.
אני באמצע העונה השנייה, אני רק עכשיו גיליתי אותה. אני לא ידעתי את כל העונות הקודמות. למה אנחנו מדברים על...
לייט בלומר.
כן, ככה אני. למה אנחנו מדברים על טלוויזיה? קודם כל, יש המון סיבות לדבר על טלוויזיה בתוכנית על ספרות. יש סדרות עכשיו שעוסקות בספרות, ובסצנה הספרותית דיברנו על זה לא מזמן, נוצאות ספרים וחנויות ספרים מככבות בסדרות, דיברנו על זה כאן בתוכנית. ויש הרבה 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 סדרות שעובדו למסך הקטן מספרים. התופעה הזאת, תעמוד במרכז סדרת האירועים, הולך לעיבוד, בעין, הולך לעיבוד, בהנחיית הסופרת, העורכת והמסעית נועה מנהיים, שם היא תנסה לפצח את הסיבה להיקף התופעה, אך חשוב מכך, היא תכריע מה טוב יותר, הספר או הסדרה. בין השאר היא תדבר שם עם אלעד ברנוי, עמיתנו לתחנה, על ארץ לאבקראפט, עם שיר ליגל כתב את היחסים של הארץ, של בריג'רטון, עם התסריטאית והקומיקאית שיר ראובן, על אנשים נורמליים של סלי רוני. שלום נועה מנהיים.
שלום, שלום.
אז מה יותר טוב, הסרט או... טוב, לא, רגע, לפני זה. תספרי לנו קצת על המפגשים האלה.
לא, אני הבאתי אותך לפה כדי שנדבר על בריג'רטון קצת. זה בעצם...
ברור.
אבל בוא נדבר קודם על האירועים האלה של שאת הולכת לעשות. למשל, אני תוהה למה הזמנת את שירלי גל דווקא לדבר על בריג'רטון. כלומר, היא כתבת המין של הארץ, לא?
היא גם...
או יחסים, נגיד שנקרא לזה יחסים.
היא מבקרת ספרות אירוטית, או רומן רומנטי.
זה כבר יותר מסביר. אוקיי, אוקיי. אז זה קצת יותר קשור.
בריג'רטון מבוססת על סדרה של ספרים של ג'וליה קווין, שהיא אחת מהמלכות הלא מעורערות של הרומן הרומנטי, ספציפית בתחת הז'אנר שנקרא ריג'נסי, שזה אפשר לומר מין גאווה ודעה קדומה עם סקס.
יפה.
לוקחים ג'יין אוסטין, מכניסים קצת אקוזים, וקיבלנו את בריג'רטון. מלמלות ומכוחים.
זה נכון שזה 9 ספרים?
כן, אבל יש גם, תראה, זה עולם שלם, יש נובלות וסיפורים קצרים, וספינופים, ופריקולים, ובאמת...
רגע, אבל ברומנים האלה, במקור של בריג'רטון, המלכה גם שחורה?
לא.
אוקיי, זה הספין של שונדה ריימס, זה לא נמצא שם.
כן, ספין מאוד מאוד מעניין ששונדה ריימס הכניסה לתוך הסדרה הזאת, הופך אותה להיות הרבה הרבה יותר מעניינת מבחינת הרגע בזמן שבו היא מתקיימת ומתרחשת, ובכלל, זאת יש משהו... מאוד אסקפיסטי מצד אחד, אבל גם מאוד מתעמת עם, בהרבה מהסדרות שאנחנו נדבר עליהן בסדרה הזו. מצד אחד מראים איזושהי מציאות שהיא glossed over, כאילו יש אליה איזה ויניר כזה של פנטזיה, גם בית המלכה למשל, שעליו אני אדבר עם יערה קידר. אז יש איזה מין מראה כזה נורא נורא מלוטש שהטלוויזיה יודעת לעשות אותו נהדר, אבל מתחת לוויניר הזה, מתחת לציפוי הגלוסי הזה, יש באמת הזדמנות לדבר על דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים במציאות העכשווית שלנו. וכל הסדרות שאנחנו נדבר עליהן במפגש הזה, במפגשים האלה עושות את הדבר הזה. כי חלק מהספרים, למשל גם בית המלכה, שספר של וולטר טויס, הוא ספר מאוד ותיק, שבמשך שנים ניסו לאבד אותו לטלוויזיה, וזה לא הצליח מכל מיני סיבות, שנרחיב עליהם בטח כשנדבר עליו בסדרה. והנה הגיע זמנו. והנה הרגע המתאים לו מבחינת האקלים התרבותי, אפשר לומר, הבשיל, ואנחנו ראינו איזו הצלחה פנומנלית זה היה.
בגלל מיטו, נגיד?
למה? גם בית המלכה קשור למיטו?
כן, בטח, יש שם גיבורה נשית בעולם גברי מאוד, שמנצחת את כולם.
כן, אבל אין שם, זה לא הסיפור שלה.
זה לא הסיפור שלה, אבל זה סיפור חניכה נשי, שזה דבר שלא היה הרבה ממנו בטלוויזיה המסחרית, בטח לא יצירות שזכו להצלחה כל כך דומיננטית. אז לא מי טו פרסה.
לא, גם כל, לא תראה, קודם כל החניכה שלה נעשית על ידי גברים. כל הגברים מתנהגים אליה בצורה די חמודה. כולם מאוד
נכון,
חמודים.
בגלל זה זו פנטזיה.
אז בדיוק, זאת אומרת, איך זה קשור למי טו? כולם, הכל בסדר, אף אחד לא פוגע בה.
מה יותר הגיוני מזה?
רגע, שנייה, זה קשור. זה קשור מכיוון שיש משהו שבאמת מקשר בין הרבה מהיצירות הללו, וכך שהן לוקחות את ההיסטוריה, זה בטח כשמדובר בבריג'רטון, או בארץ לאבקראפט, או בגמבית המלכה, הן לוקחות את ההיסטוריה והן משכתבות אותה. והן משכתבות אותה למשהו שאנחנו היינו רוצים שהיא תהיה.
כן, היסטוריה חלופית.
פנטזיה, כן, זה מין פנטזיה מאוד מאוד מעניינת, זאת אומרת, להבין מה זה אומר על הרגע הזה בזמן, זה אחד הדברים שאנחנו ננסה לעשות בסדרה.
זאת אומרת, את אומרת שבגדול, מהדברים הכיפים האלה של הרומן הרומנטי, או הספר הנחמד על השח, הפכנו את זה למסר קצת דידקטי בהסדרות. בואו נכניס, בואו נהפוך את זה, בואו נהפוך את זה לפוליטיקת הזהויות קצת.
אני לא חושבת שהמסר הדידקטי הזה קיים בסדרות בהכרח. אני אכניס אותו, את המסר הדידקטי הזה, אליהן.
בסדרה שלך.
אני עושה מזה את כל הכיף, אני עושה מזה את כל הפנטזיה, אני אציג אותם במערומיהן, אחשוף את המנגנונים שלהם, ביאסנו עכשיו את כולם, אף אחד לא יותר רואה את הסדרות. אבל אני חושבת שקשה להתעלם מהדומיננטיות האדירה שיש ליצירות מעובדות, זאת אומרת, לספרים שהפכים להיות סדרות וסרטים בעשור האחרון, וזה ממש מבול שהתגבר בשנתיים האחרונות, ובשנה הבאה אנחנו נראה עוד ועוד ועוד כאלה.
אז למה? למה? יש לך תשובה לשאלה הזאת, למה זה בעצם קורה? אזלו הכוחות היצירתיים שלהם?
קודם כל, מבחינה סטטיסטית, וזה בביצה שעשו כבר לפני, לדעתי, 3 שנים, יצירות שמבוססות על ספרים מרוויחות בקופות, אנחנו מדברים על סרטים, אבל אני מניחה שזה לא פחות נכון לגבי סדרות, והיום במילא אין סרטים, כאילו הכל מגיע לטלוויזיה. יש כ-53% יותר רווחים כאשר זה יצירה שמעובדת.
כי זה גורם לפוצים כמוני להגיד, אני לא בעצם רואה טלוויזיה נחותה, אני בעצם קורא את הספר ככה.
זה מה שאתה אומר לעצמך?
לא.
יובל, זה לא נכון.
כאילו עם כל אהבתי הגדולה אליך, אני לא בטוחה שהם חושבים ספציפית עליך.
מה?
או על...
עכשיו בהלם.
כמו שאתה הגדרת את זה, פוצים כמוני, כאילו זה אולי קל יד מאוד ספציפית.
על מה הם חושבים?
קודם כל יש לך איזשהו פאנבייס, יש לך בסיס חובבים, בטח ובטח שמדובר על יצירות כמו ברידרטון, כן? כי קהילת הקוראות האדירה של ז'אנר הזה היא חלק גדול במנוע של המכונה. אז יש לך איזשהו בסיס מעריצים ליצירות הללו, שכבר קיים לפני שהסרט או הסדרה עולים. יש לך כמו בטה טסטרס, כן? הספר כבר יצא, הביקורות עליו התפרסמו, הוא נבחן ונבדק, הוא נבחן ונבדק בעצם מול קהל, אמנם של קוראים ולא של צופים, אבל כבר עשו עליו את הסיבוב הזה לכאורה. בדקו שהוא עובד, זה קצת כמו שכשמנסים היום למכור נגיד סדרה ישראלית לחול, אז בתי ההפקה רוצים לראות קלטת, זאת אומרת רוצים לראות שזה בר הפקה.
כן.
אז הנה יש לנו הוכחה לזה שזה יכול להיות, יכול להתממש. וגם מישהו עשה את כל החשיבה המוקדמת על העולם. זאת אומרת, הניחו כבר את היסודות, בטח נגיד למשל בסדרה כמו ברידג'רטון, או ארץ לאבקראפט, שנחים כבר על איזשהו משקע מאוד מאוד עמוק ועשיר של הקשרים תרבותיים, של היסטוריה, של תרבות שרוכשת מתחת ומאחורי היצירה הזאת. אז אתם מקבלים את כל הדבר הזה מוכן כבר, וזה הופך את ההימור להיות הרבה הרבה יותר קטן.
את חושבת שיש איזשהו קשר לשטף הנוכחי? זה נכון שלוקח המון זמן להפיק סדרה, וזה בטח התחיל לפני, אבל יכול להיות שזה מאוד מאוד מתאים לתקופה, לשנה האחרונה שעברה לנו לקורונה, העובדה שכולנו יושבים בבית, ויכול להיות שאנשים, לא בישראל, אבל בעולם, קוראים קצת יותר ספרים, ושהאפשרויות יותר מוגבלות, והתיווך של ספרים צריך להיות אחרת?
אני חושבת שזה מאוד קשור להתקבלות, זה לא בהכרח קשור להפקה. זאת אומרת, באמת הפקה של בוודאי שיצירות כאלה, אם זה ארץ לאבקראפט שיש שם עבודת CGI מפה ועבודה חדשה, כן, הרבה מאוד אפקטים וכו'. אז העבודה על היצירות האלה לוקחת הרבה מאוד זמן, אף אחד לא ידע שהולך להיות קורונה ושכולנו נהיה תקועים בבית, בסגרים, שוב ושוב ושוב. אבל העובדה שבאמת זה היה המצב בעולם כאשר היצירות האלה יצאו, אפשר להם חשיפה אדירה שאי אפשר היה לתאר אותה כאשר התחילו לעבוד עליהן. אני לא חושבת שבטח לא נגיד סדרה כמו גמבית המלכה, הייתה מוצאת את עצמה במרכזה של מדורת שבט. תחשבו בכלל על הדבר הזה, זאת אומרת, אתם דיברתם לפני כן על כן ראית נרקוס, לא ראית 10%, כן, 10%. אנחנו, לפני הקורונה הייתה מערכת כל כך מבוזרת של טלוויזיה, שזה לא כמו שפעם כולם היו רואים איקס, ואחר כך מדברים על זה
ליד האש, הברזייה. במקרה כן? שלנו, כן.
נגיד, כן, זאת אומרת, שיחות המסדרון האלה על סדרות, בגלל שהיו כל כך הרבה ערוצי סטרימינג, כמעט ונעלמו, בגלל שהיה כל כך הרבה הצע, שהיו מעט מאוד יצירות שהפכו להיות איבנט. בגלל שכולם תקועים בבית ומגיעים לסוף של נטפליקס, אז האפשרות לקחת באמת איזושהי יצירה ולשים אותה במוקד של השיח ציבורי הפכה להיות הרבה יותר סבירה היום משהיא הייתה לפני שנתיים.
עכשיו, היה נהוג פעם לומר, כשאני צעירה, על כל מיני סדרות או סרטים שעובדו מספרים, הספר יותר טוב. היום אני לא שומעת שאומרים את זה. לא אומרים את זה יותר. זה משהו כזה, אני לא יודעת אם כי לא קראו את הספר, או דווקא בגלל שהם לוקחים את הטוויסט הזה. זאת אומרת, היא ברגע שהיא לוקחת את ברידג'רטון ועושה לזה כזה טוויסט, שהמלכה שחורה, שאין בכלל עניין כזה של לבנים וזה, זה כאילו, אז בכלל, אתה לא משווה את זה לספר. אולי, לא יודעת, את הספרים האלה לא קראתי.
אני חושבת שקודם כל יש איזה מין אקסיומה כזאת שספרים גרועים יכולים להפוך לסרטים טובים, ותמיד מביאים בתור דוגמה את הסנדק של מריו פוזו, שהוא ספר בינוני, אבל סדרת סרטים מדהימה. אבל אני באמת חושבת שיש כאן הזדמנות, ואולי הדוגמה הטובה ביותר היא כבר מאוד ותיקה יחסית בעולמנו, שזה משחקי הכס, שלקחת יצירה ספרותית משובחת, לתת לה את הטיפול הסרט אלפים הזה של הספקטקל הטלוויזיוני, שבאמת הופך אותה לממתק עיניים, כמו שאומרים, שקשה להסיר ממנו את המבט. אז האפשרויות של הטלוויזיה היום, גם הפורמט הטלוויזיוני כל כך השתנה, והפך להיות דומה יותר במבנה שלו לאיך שבנוי רומן. אם יש לך, נגיד, סדרות יחסית קצרות, שיש להם פרקים ארוכים, העונה עצמה היא קצרה, הפרקים ארוכים, יש התחלה עם צווסוף, יש ארק, ולכן זה משהו שמאפשר את המיצוי בעצם של האיכויות הספרותיות בתוך הטלוויזיה, שזה לא היה קיים עד עכשיו.
אתן טענו שם על השאלה הזאת מה יותר טוב, הספר או הסדרה? תכריעו?
אנחנו ננסה. אני לא חושבת שהוויכוח הזה, כמו הדיון בשאלת הביצה והתרנגולת, אי פעם באמת יוכרע. וזה גם נורא שאלה של כל סדרה וכל ספר לכשעצמם, כן?
נגיד, גם בית המלכה. בואי נשאל אותך, אז בי, נו, מה את חושבת? גם בית המלכה, מה יותר טוב, הסדרה או הספר?
אני חושבת שבמקרה הזה, אני קראתי את הספר של וולטר טויס לפני שנים, אני מאוד אוהבת את הסופר הזה, גם כתב מדע בדיוני מאוד מוצלח, אגב. אז אני קראתי את הספר לפני הרבה מאוד מאוד שנים, ומאוד אהבתי אותו, וגם מאוד אהבתי את הסדרה, אני לא בהכרח רואה את הקשר ביניהם. אני חושבת שהם עשו שם דברים שהספר לא יכול היה לעשות. ואותו דבר בברידג'רטון, אגב.
כן, נכון.
דברים מאוד חמודים, אבל יש משהו בלראות את המראה המהמם הזה, של המלכה שרלוט כאישה שחורה עם מגדל הרסטות על ראשה, שהוא פשוט כל כך מדהים, כן, יש בו משהו אוסום, במובן המדהים שלו,
לא, וגם הדוקס, הדוקס, הגבר הנחשק הוא שחור, זה...
אז תתחילי איתי אפילו עכשיו, אני לא, כאילו, אנחנו בשעת שידור שיש גם ילדים שמאזינים.
עכשיו אני רוצה, סליחה יובל, רק עוד, לא דיברנו על המורדת, ואתם תדברו גם על המורדת, שזה מה יותר טוב בעינייך, הספר אם קראת או הסדרה?
הסדרה.
באמת?
הסדרה, כן. כן, אני, כי אני חושבת ששירה, כאילו שוב, ברגע שאנחנו מכניסים את השחקנים לעניין, זה לא רק התסריט, וזה לא רק הספקטקל הוויזואלי, אלא העובדה שהיא פשוט מכניסה כל כך הרבה שבירות, ומצד שני, שבריריות, כן, סליחה, ומצד שני עוצמה לתפקיד הזה, והפנים המהפנטות שלה, זאת אומרת, זה משהו שהדמיון שלי, נגיד, לא יכול היה לזמן כשקראתי את הספר.
אז רק נגיד שהסדרה הזאת מתחילה בשבוע הבא, נכון? המפגש הראשון הוא ביום שני.
על ברידג'רטון, עם שיר דיגל.
בטלוויזיה המצולמת שנקראת זום.
בזום של משכנות שעננים, ואז מדי שבוע ביום שני באותה שעה, נכון? חמישה מפגשים?
נכון.
תודה רבה לך על השיחה הזאת, נועם עיניים.
תודה רבה.
להתראות.
הבוקר בא כל כך
זאת הייתה מירי אלוני עם הבלדה על חדווה ושלומיק, זה פתיח של הסדרה, חדווה ושלומיק, שהייתה, ששודרה אי אז, אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, ועכשיו אנחנו מדרש שיר, אנחנו ננסה להבין מי הוא הטוקי יוסי של אברהם חלפי, נזכרנו בדבר הזה גם בזכות הבלוג של הספרייה הלאומית, שם מסביר דני אדלסון מי הוא הטוקי הזה, את השיר הזה אנחנו כמובן מכירים, הוא הולחן להפליא על ידי מיקי גבריאלוב, הוא שר על ידי אריק איינשטיין, אבל יש ביצוע חדש עכשיו של שולי רנט, שגם אותו אנחנו נשמע, וננסה להסביר מה הולך שם בשיר הזה, מי זה הטוקי ומה זה תוגת המאירי, אבל נקרא אותו קודם, את השיר, נכון?
כן, בטח.
ונשמע גם ככה ברקע קצת. אז הולך ככה, הקנה לי טוקי, ושמו יהיה יוסי, אמו השוחח, את איש לא ישמע. ואז אומר לו, אומר, העצבות כמו כוס היא, ובא יין מר מענבי הנשמה. התדע, טוקי יוסי, אתה ילד לירי, צפוי לך מוות שקט, כה שקט. ואז אנוכי, בתוגת המאירי, אלחש לקירות, יוסי מת, יוסי מת. וישוב הפרחה מהכלוב למולדת, מן הכלוב הלבן לאפר הצהוב, ערירי, בלי אישה, טוקייה ויולדת. לטוקי שכמוך אסור לאהוב, אתה לא תאהב יוסי, יוסי אף פעם. כמוך נולדו לענים פטפוטים, עם כל משורר שליבו אש וזעם בין לבבות אדישים וחוטאים. כמוך הם רק צעצוע בבית, למען יוכלו ילדים לשחק. פטפט, טוקי יוסי, נחמני כזית, ליבי היום ריק.
בבלוג הספרנים מספרים לנו ככה. כדי להבין את השיר, נצטרך לחזור לשנות ה-30 של תל אביב הקטנה, למשפט מתוך השיר, ואז אנוכי בתוגת המאירי. מדובר על אביגדור המאירי, אחד מליצני תל אביב הקטנה, סטיריקן, שהקים את הקומקום ואחר כך את המטטה. יצירתו מגוונת ביותר וכוללת ציפורת, שירה, מחזות. יחד עם הלציות, שכנה בקרבו גם הרצינות. ובין יצירותיו היו גם דברים רציניים ואפילו עצובים, למשל, מעל פסגת הר הצופים. ומספרים שם שהמאירי גדל בכפר קטנטן, בערי הקרפטים בהונגריה, וכילד היה מאוד בודד, אמו נפטרה כשהיה ילד, והוא גדל בבית סבו וסבתו, בכפר היו מעט מאוד יהודים, הייתה לו חברה אחת, ילדה שנקראה מריה גויה כמובן, וכל שאר חבריו הטובים היו בעלי חיים, היה לו קוף שקראו לו פטר, וכלב שקראו לו הקטור, וטוקי שקראו לו יוסי. יוסי. פעם הראשונה שאנחנו פוגשים בטוקי יוסי, הוא בשיר שפרסם המאירי בשנת 33, בתוך פואמה ששמה חלומות של בית רבן, בספר שנקרא פשוט ספר השירים. בשיר הזה הוא סיפר על הבדידות הנוראה שלו, שהתעצמה כשתוך יומיים נפטרו 3 מילדיו הקרובים. תחילה מריה, שכנראה אהב מאוד, ובאותו היום מת גם פטר. ומי שלא השלים עם העבדה הנוראה היה דווקא הטוקי, טוקי יוסי.
אז המאירי כותב כך בפואמה, והטוקי יוסי כל היום צרח. פטר הלך, פטר ברח, השתקתי אותו. יוסי מלך, והוא באחת, פטר הלך. נתתי לו מותק עם עלי שרח, והוא בלי הרף. פטר ברח, יוסי סי, הסנה, אל נא תצרח, והוא נאנח. פטר ברח. יוסי יקירי, עלינו להירגע. אם גם אתה תלך, אני אשתגע. הלילה ישוב פטר ושוב ישרוק לך. והוא מיילל, פטר הלך. עצי היער ממרחק עת שמעמו, והוא נאנח ועיניו נעצמו, ופתאום נעלם, ויפול אחורנית מעל גבי הבד. ככה נשארתי לגמרי בדד בתוך העולם. אני רק אגיד שזה פואמה מאוד מאוד ארוכה ויפה, טרגית כזאת, והיא נמצאת, וגם כל שאר החומרים של אביגדור מאירי, המאירי, בפרויקט בן יהודה. חינם אין כסף, אפשר לקרוא אותה. אז הם מזכירים שם בספרייה הלאומית שחלפי מלבד אותו משורר, היה גם שחקן מוכשר, בעיקר בקאמרי, התפרסם במגוון תפקידים, בילדי הצל, באוצלי גוצלי, ואביגדור המאירי ואברהם חלפי היו ידידים טובים, לילה אחד הם ישבו ודיברו על הילדות של המאירי בכפר קטן, ובכפר הקטן והנידח ההוא בהונגריה, על בדידותו, וכמובן גם על הטוקי יוסי, וכשיצא חלפי מאותה שיחה, הוא אמר לעצמו, הקנה לי טוקי ושמו יהיה יוסי. אין לדעת אם הוא אכן קנה לעצמו טוקי, אבל מה שבטוח שהסיפור של המאירי נתן לו השראה לכתיבת השיר. אז השיר על הטוקי יוסי של חלפי פורסם והודפס לראשונה ב-1935, בספטמבר, בעיתון דבר. ב-1939, 4 שנים אחר כך, כינס חלפי את השיר לספרו הראשון, מזווית אל זווית, והכניס בו מעט שינויים, והוא גם, הוא גם היה לנוסח המולחן, הנוסח החדש. בהקדשה על הספר שהוא העניק, שהעניק חלפי למאירי בשנת 1951, בפתח ספרו שירי העני העני, שיצא בקיבוץ המאוחד ב-1951, כתב חלפי. לאביגדור המאירי, משוררי היקר, שאת שמו שיבצתי כאבן חן בשיר על הטוקי יוסי. על יוסי זה אני חייב תודה לו, כי הוא יוסי שלו ולא שלי.
איזה יופי זה. זה סיפור מהמם.
נכון. מאוד יפה.
יש עוד חומרים משלימים של זה ביומן הרשת של פרויקט בן יהודה. למשל, הם מביאים שם את אביגדור המאירי שמספר בספר זיכרונותיו על השיחות שלו עם ביאליק.
נכון. והוא אומר לו שם, אתה הרווחת במלחמה זו רווח נקי, אמר לי. למדת רוסית עד כדי קריאת ספרות רוסית, זה ביאליק אומר למאירי. מה ידעת למשל על פושקין קודם לכן? זה ביאליק אומר לאמירי, ואמירי אומר לו, אמרתי לו שקריאת פושקין הייתה בבית הספר אחת מקריאות החובה מן הספרות העולמית, אך מובן מאליו שאינה דומה הקריאה בתרגום לקריאה במקור, ושמתוך קריאתי את פושקין במקורו עמדתי על עובדה שאינני יודע אם מישהו כבר עמד עליה, ושדרושה זהירות רבה לקבוע אותה, אך אני מוכן לקבל עליי את כל האחריות עליה. אין בשירה העולמית מוזיקליות כזו שבשירי פושקין, וגם לא בשירת גתה. נדמה לך שניסעת הפרקדן על גלי ים, שדוק של שמן זית פרוס עליה, ואת זה לא ייתן לך שום תרגום בעולם. ביאליק יראה רגע ארוך, אחר כך אמר, זאת אומרת שהוא עולה בעיניך על גתה? לא, אני דייקתי בדבריי, מוזיקליות כזו, בא עולה הוא עליו. שאלותיו התחילו ללבוש צורה של חקירה, עליי להיזהר, אומר לעצמו המאירי. ובמה לא? שואל ביאליק, והוא עונה. כהוגה דעות, כפילוסוף, כמעמיק בחקר הנפש ובחקר הטבע ובמכמני הבריאה. כאן שוב הרהר. לפי דעתך יש לו לגתה שירים בינוניים בערכם? לפי דעתי אפילו פחות מבינוניים, אך זה אינו מפחית מערכו אף כמלוא נימה. דעתי היא שאין למדוד את היוצר לפי השלילה שבו. וכיוון שלא את עצמי רציתי לשמוע אלא אותו, החלטתי להסב במפתיע את השיחה ישר אליו, ובלי חקיכה אמרתי שגם הוא יש לו שירים לא טובים. הוא אומר לביאליק. הוא הופתע בעין עד כדי כך שלא ידע איך להגיב, לבסוף אמר, טוב, טוב, עד רבה, למשל. ציינתי לי אחדים, אמרתי, למשל, ברכת עם, מכתב קטן לי כתבה, עיניים הרעבות, אמנם באיזו זכות אני... לא, לא, אני באמת מעוניין לדעת, ביאליק אומר, כי אלו, בוודאי יש לך נימוקים לכך. זהו, שאין אני יכול לנמק, משום שכל הנימוקים בביקורת אינם אלא או בורות של עם הארץ, שקורא לאהבה איבה, כגון ואהבת ואהבת, או חיפוי לחוסר כישרונם ליצירה, ותחת כל זה מסתתרת התאווה לשלטון, ועדיין הם מדברים על ביקורת אובייקטיבית. וזה נמשך שם, יש שם, אתה רוצה לקרוא עוד?
אני חושב שאין לנו כל כך זמן לזה.
נורא חבל, אני מפנה אתכם לבן יהודה.
אז שם אפשר גם את טוקי אוסי המקורי לקרוא, וגם את הדברים האלה, ותשמעי, זה פשוט סיפור יפהפה, וגם תשמעי, אפשר להגיד שהעתיק ממנו. העתיק ממנו את טוקי אוסי.
כן, אז בוא נשמע את תוגת המאירי על פי שולי רנד.
בבקשה.
אקנה לי טוקי, ושמו יהיה יוסי. אמו השוחח את איש לא ישמע. ואז אומר לו אומר, העצבות כמו כוסי, וביין מר. מעין והנשמה. התדה טוקי יוסי, אתה ילד לירי, צפוי לך מוות שקט, כה שקט. ואז אנוכי בתוגת המאירי, אל חש לקירות, יוסי מת, יוסי מת. וישוב אפרך מהכלוב למולדת, מהכלוב הלבן לאפר הצהוב, ערירי, בלי אישה תוקיה ויולדת. לתוקי שכמוך אסור לאהוב אתה, לא תאהב יוסי יוסי אף פעם,
כמוך נולדו לעניים פטפוטים, עם כל משורר שלי בו אש וזעם, בין לבבות אדישים וחוטאים, כמוך הם רק צעצוע בבית, למען יוכלו ילדים לשחק. פת פתו כי יוסי נחמני כזית, ליבי היום ריק. כמוך נולדו לעניים פטפוטים, עם כל משורר שליבו אש וזעם, בין לבבות אדישים וחוטאים, כמוך הם רק צעצוע בבית, למען יוכלו ילדים לשחק. פת פתו כי יוסי נחמני כזית, ליבי היום, ליבי היום ריק.
איזה יופי. זה ביצוע מאוד מאוד יפה.
שולי רנדו נהדר.
ממש ביצוע יפה. אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי בכאן תרבות. קודם כל תיקון קטן, אמרנו שסדרת המפגשים של נועה מנהיים ללכת לאיבוד, תתקיים בימי שני, זו טעות חמורה, היא תתקיים בימי שלישי. הסדרה הזאת ימי שלישי משבע בערב עד שמונה בערב בזום של משכנות שונים, המפגש הראשון בתשעה לחודש יום שלישי הבא.
יפה. אז נעבור הלאה, נכון?
כן.
תשמע, אנחנו רוצים היום לזכור את אוטו דוב קולקה, שנפטר ביום שישי האחרון בגיל 87. פרופסור אוטו דוב קולקה היה היסטוריון באוניברסיטה העברית, הוא חקר את ההיסטוריה היהודית ואת השואה. הוא גם היה בעצמו ניצול שואה, אבל היה לו חשוב להדגיש שהתמקדותו בחקר השואה אינה תוצאה של קורות חייו. הוא אמר, הלכתי בדרך של מחקר היסטורי מחמיר, וזו הייתה דרך נחרצת. אני לא באתי אל חקר ההיסטוריה של גרמניה, תחת השלטון הנאצי ושל גורל היהודים בתקופה הזאת מאושוויץ, אלא מתוך ההיסטוריה. תחילה לימודיי האקדמיים היו בפילוסופיה, ומשבחרתי בהיסטוריה, עסקתי תחילה בהיסטוריה עתיקה ובתקופת הבית השני. אחר כך, בין השאר, במאה ה-16, ולאחר מכן התמחיתי בכל העת החדשה, שכוללת גם את התקופה הזאת.
בשנת 2013 פורסם בעברית ספרו נופים ממטרופולין המוות בהוצאת ידיעות ספרים. בספר הזה, בפעם הראשונה, הוא הוסיף את הזווית האישית שלו לנושאים שהוא חקר כהיסטוריון, והוא נתן אז רעיון להארץ ואמר שם שככה. מה שמאפיין את הספר זו ההתבוננות הבלתי אמצעית של הילד, הילד התוהה. אין כאן מעורבות בסבל של יחידים, רק הילד התוהה. אבל התמונות האלה מתפרשות דרך החשיבה של ההיסטוריון, וכאן נוצרת לשון ההפשטה המטאפורית, שעוזרת לי לתת ביטוי לכוחות הגדולים האלה שאני חש. הספר לא נכתב בצורה כרונולוגית, אולי כמו ספר שירה, כל פרק הוא לעצמו. הוא לא נכתב כספר ולא בצורה רצופה, אלא יש בו מבחר של היבטים וחוויות. התמונות האלה הן בעלות עוצמה, והנופים האלה הם נופי הילדות שלי, ואני מטייל בהם גם בחלומותיי, בין שבהקיץ ובין שבשינה. אני מוצא בהם את החירות שלי, כי אני יחיד שם בנוף הזה. אני מתנתק מכל דבר אחר, גם בשעות מצוקה.
אוטו דוב קולקה נולד ב-1933 בצ'כוסלובקיה, והובל יחד עם אמו בקרון בקר לאושוויץ. הוא אמר שהוא לא צריך לתאר את הרוטינה של הובלת רבבות המגורשים בקרונות הבקר. הוא כתב והציע לקוראים את המיתולוגיה הפרטית שלו, שהייתה מורכבת מלקסיקון מושגים מופשט. מטרופולין המוות, המוות הגדול, המוות הקטן, החוקיות הגדולה של המוות הגדול. הספר הזה, נופים ממטרופולין המוות, ראה אור באנגלית, צרפתית וגרמנית עוד לפני שראה אור בעברית. ההיסטוריון הבריטי איאן קרשו כתב שמדובר באחת מן העדויות המרשימות ביותר לחוסר אנושיות שאני מכיר, יצירה בלתי רגילה בחשיבותה שחובה לקוראה. בגרדיאן כתבו אז, על עדותו של פרימו לוי נאמר לעתים קרובות שהיא עדות של כימאי, צלולה, קרה, מדויקת, מרוחקת. על עבודתו של קולקה ניתן לומר אם כן שהיא תוצר של מאסטר היסטוריון, אירונית, חקרנית, נוכחת בעבר, מסוגלת לקשר בין הפרטיקולרי לקוסמי. בלמונד נאמר שזה ספר שאי אפשר לשייכו לשום ז'אנר מקובל. הצלילות והפיקחון שמלווים את השיבה המדהימה הזאת לעבר, מעוררים פליאה והשתאות.
בספר הזה מנהל קולקה דיאלוג מרגש עם שני חבריו, המשוררים המתים גרשון בן דוד ודן פגיס. בן דוד כתב, ואני שאלתי, השומר אחי קין אנוכי, ופגיס כתב השיר אוטוביוגרפיה, כאשר החל קין לפרוץ על פני האדמה, החילותי אני לפרוץ בבטן האדמה. וקולקה כתב, שניהם כתבו על קין והבל, ואני, בדרכי שלי, חוקר את דרכיו ואת עולמו ואת הבנתו העצמית של קין הגדול.
ממליצה על הספר הזה, נופים ממטרופולין המוות. בואי נעבור הלאה.
אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אנחנו נסיים עם סטטוס ספרותי של המשוררת גל נתן, שגם עובדת בספרייה עירונית בתל אביב, והיא כותבת בפייסבוק כך. האהבה הכי רכה שאני מרגישה בתקופה הזאת, היא האהבה של אישה אחת מבוגרת שמתקשרת לספרייה. זאת לא הייתה אהבה מצלצול ראשון. בהתחלה היה לי קשה, כי התכלית של השיחות הייתה אמורה להיות הזמנת הספרים, והיא גלשה כל הזמן למחוזות אחרים. ואני התנגדתי. רציתי שתסביר לי איזה ספרים היא רוצה ושאמשיך הלאה לשיחה הבאה. והיא התקשרה הרבה ורצתה לדבר על דברים וחזרה ושאלה אותי שוב ושוב את אותן שאלות עד שבסוף נכנעתי. הפסקתי לנסות למקד אותה, הרפאתי את המצח המקובץ, התיישבתי בנחת בכיסא שלי והתחלתי להקשיב ולענות ברוגע. התקופה הזאת כל כך לא פשוטה עבור אנשים מבוגרים שלחודים בבתים שלהם. לאחרונה, בסוף כל שיחה, היא מאחלת לי דברים יפים, שארגיש טוב, שיהיה לי יום נעים, ועוד כל מיני איחולים. וכשהיא אומרת לי שיהיה לך יום נעים, אני מאמינה שהיא באמת רוצה שהיום שלי יהיה נעים, שהיא לא אומרת את זה סתם. ואני לא מאמינה לכולם. ויש איש מבוגר אחר שבהפסקות סיגר שלי מגיע לדבר. עכשיו, אני בהפסקה שלי ישר מתחברת לאוזניות, מחפשת קצת שמש ולדבר עם חברות על ענייני היום, או להקשיב למוזיקה ולבוהות בפייסבוק. והוא כל הזמן מגיע ומספר סיפורים. וגם שם בהתחלה הרגשתי התנגדות, כאילו למה אני בהפסקה הקדושה שלי צריכה לשמוע סיפורים. אני רוצה לספר סיפורים ולא להקשיב. אבל שוב נכנעתי לסיפורים של האיש ולאט לאט התרגלתי אליהם ואפילו התחלתי ליהנות. ואז לפני כמה ימים באתי לצאת להפסקת סיגריה ופתאום נחרדתי לגלות שאין לי מצית. עכשיו, אין מראה מעורר רחמים יותר מאדם מעשן בלי מצית. הכי עצוב בעולם. פתאום ראיתי אותו יושב על ספסל מחוץ לספרייה, עם עוד איש מבוגר, והוא ישן סיגריה, ואותו רגע הוא הפך לגיבור שלי. באתי וביקשתי ממנו אש, והוא שמח לראות אותי, והתעקש לתת לי מצית במתנה, ובהתחלה סירבתי, אבל אז הסכמתי לקחת אותה בהשאלה. וזה סוף הסיפור. היא גם נותנת מדרש קטן להסביר למה השתמשה במצית ולא במצת.
קדימה.
בעברית החדשה משמשים שני שמות של מכשירים, מן השורש יוד צדיק טף, מצית, מכשיר להצתת אש בסיגריות, בקיריים וכדומה, מצת, התקן הצתה במנוע מכונית וכדומה. אז קודם כל זה חידש לי. אני לא ידעתי שזאת ההפרדה.
מצת זה...
זה
הפלאג.
הפלאג.
אוקיי.
ומצית זה לייטר.
מצית.
כן.
אוקיי, זה, אני גם לא ידעתי, חשבתי שזה מהדבר... אני תמיד אומרת מצית, אבל חשבתי שאנשים היו, אם היו יכולים, היו מתקנים אותי למצאת.
אני חושבת שאפשר את שניהם לגבי הצטת הסיגריות.
לא, אין דבר כזה את שניהם. מה זה את שניהם?
למה?
תבחר, אין דבר כזה.
למה? כמו שיש לך שמות העצם שהם גם זכר וגם נקבה.
אבל מצית, זה מצית, זה או מצית או מצת. מה זה מה... תשמע.
מסתבר שיש שני...
העברית שפה נורא קשה. פשוט
יש שני דברים שונים, אבל לא בזה העניין כמובן, העניין הוא בסיגריות.
כן, נכון. תשמע, אני חושבת שאין, אנשים שלא מעשנים לא יכולים להבין אחוות מעשנים. אין דבר יותר נהדר מאחוות מעשנים, וגם אנשים שהם מעשנים לשעבר, כמוני, אגב, יש להם עדיין את, את הדבר הזה טבוע בתוכם. כלומר, אני כזה אומרת בסוג של אכזבה עצמית כזה, שאני מעשנת לשעבר. כלומר, אני לא רגיעה בזה, בוא נגיד.
את יכולה להיות גאה בזה גם, אני חושב שגם החלק הראשון. אני חושב שזה מאוד יפה לגלות שכאילו הספרייה, אנחנו יודעים את זה, נכון? הספרייה משמשת הרבה יותר מאשר מקום לקבל בו ספרים, וזה ברור מאוד עכשיו, זה נורא יפה.
כל דבר משמש הרבה יותר מקום, נגיד אפילו מקולת, או לפחות לי בליד הבית עדיין יש מקולת, אז אנשים שקלויים כל היום בבית ורק הולכים למקולת, זה המקום שהם מדברים בו, גם שם יש לי שיחות עם כל מיני נשים שהן גרות בסביבה, והן...
אז הספרנים צריכים להבין מחדש את תפקידם, לא רק לחלק ספרים, אלא גם להיות אוזן קשבת ו... ולהיות, מה, מרכז קהילתי כזה.
זה היה תפקיד מראש, אני חושבת.
זה נכון.
אוקיי, בוא נגיד תודה לאבי שמאי ויבגני לייזרוביץ' שעשו איתנו את התוכנית, אנחנו חייבים לסיים. אתם מוזמנים כמובן לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר, להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.